בנושא שבה אנחנו עוסקים היום זה חיסון ילדים. האם ראוי, האם חובה לתת לילדים את החיסונים המקובלים בעולם המודרני, או שמה מותר להימנע מכך? ולפעמים אני מחליט שאני רוצה לדבר על נושא, ואחר כך אני מחפש קשר לפרשת השבוע. האם הנושא זה קשור לפרשת השבוע? קשר מאוד קלוש. קשר רופאים. זה הכל. זה הקשר הכי קרוב שהגעתי. אז בפרשת השבוע הרופאים חנתו את יעקב אבינו, הם חנתו את יוסף הצדיק. אז לפעמים רופאים חונטים, לפעמים הם מחסנים. לא הגעתי קרוב יותר. אבל בכל אופן, הנושא חשוב עד למאוד, וחשוב לי לדבר בעניין הזה דברים נחרצים ודברים ברורים. אז תרם ניכנס לסוגיה, אני כבר מקדים את המאוחר, ואני אומר שלדעתי לא מצווה ולא מידת חסידות ולא ראוי אלא חובה גמורה על כל הורה לתת לילדים את החיסונים המקובלים. חובה שאסור להימנע ממנו. אז קודם כל, סוגיות רבות יש בש"ס. אנחנו נעסוק היום בלילה במבט רחב יותר על כל העניין של מניעת הסכנה. סוגיות רבות יש בש"ס שבהם למדנו שאדם צריך להימנע מן הסכנה, גם בקומבסי וגם בשבל טייס. גם לברוח ולהימנע מכל דבר שעלול לגרום סכנת נפשות, וגם ליזום ולפעול באופן יזום כדי למנוע את הסכנה. והסוגיות האלה מפוזרות במרחבי הש"ס. ברוך הסלמד בייז ומד בייז, שבס למד בייז ומד א', בתנ"ס דף חוף, בעבודת זרה, יוד בייז ובעוד מקומות. גם במרחבי השחנוך, שני סימנים ביורדיה, קט"ז וקט"ס, וסימן בחוי שמשפטו חוף זין. הסימן היחיד בשחנוך שאין מאחוריו טור. יש סימן אחד בכל דרך השחנוך שאין טור. למה? כי הטור מכניס לתוף חובוב גם דיני מכה וגם דיני מניעת הסכנה. אבל רבי יוסף ליקט הלכות רבות במניעת הסכנה, ולכן הוא ראה טעם לפצל את שתי הסוגיות. מכה לחוד וסימן מיוחד על מניעת הסכנה. אבל מבוא בדברי הרמב״ם, סימן רי פרק י' א', מהלכס רויצח, ושמירס הגוף, מבוא בדברי הרמב״ם באותה הלכה, שיש שני דינים, ואני קורא את לשון הרמב״ם, מתוך הקונטרסט שלפנינו, פרק י' א' הלכה י' ד', אחד הגג ואחד כל גובה שיש בסכנה, וראוי שיקשר בו אדם וימות, כגון שהייתה לו בעיר או בור בחצרו, בין שיש במים, בין שאין במים, חייב לעשות לה חוליה גבוהה, עשור לתמוכים. וכן, כל מכשול שיש בו סכון הסנפושס, מצס עשה להסירו ולהישמר ממנו. יש כאן ברמב״ם כפל לשוני, להסירו ולהישמר ממנו. צריך להסיר את המכשול, כמו שלמדנו במכה, צריך לבנות מכה, ולהישמר ממנו. ולהיזהר בדבר יפה יפה שנאמר, הישום הלכו ושמו ינפשכו. והם לא הסיעו, וניח המכשלות המביאים לידי סכנה, ביטל מצססי, ועבר עליו, לא יסוסם דומם במסכו. הרי שיש לנו לא תעשה ועשה, העשה של עשייה סמייקה, והעשה מחייב אותנו ליזום ולפעול בקום ועשה להסיר את הסכנות, ועליו מחייב אותנו בשבל טייסה, להישמר, לא לעשות דברים שעלולים לסכן את הנפש. וחובה זו כפולה ומכופלת. ולכן אמרו חז"ל, אסור לשתות מים מגולים, אסור ללכת מתחת לקיר נטוי. אז אולי מישהו כאן ראה אי פעם את מגדל פיזה באיטליה, הוא נוטה ליפול, אסור לעבור תחתיו. אבל כבר 500 שנה שהוא נוטה ליפול, והוא עדיין לא נפל. אז אם ישאלו אותי על אוכל המייסה מותר לעמוד שם, מן הסתם מותר. יש חזוק דמי קורא, יש חזוק דמי קורא. 500 שנה הוא לא נפל, מן הסתם הוא לא ייפול עכשיו בחמש הדקות הקרובות. אבל מכל מקום, אסור לשתות גילוי, אסור לשתות מן המעיינות בלילה, שמי יבלה, עלוקה, או משהו אחר שעלול לסכן אותו, אסור ללכת מתחת לקינטוי, וכמו כן, חייבים להסיר מכשולות, ואת זה למדנו, מעשיית המעקה. אז מה השאלה לגבי חיסונים? אז נהוג בעולם המודרני לתת חיסונים שונים לילדים, ואני מדבר בעיקר על החיסון המשולש, כי לצערי הרב, יש רששיב וסברבנים חשובים בארצות הברית וגם בישראל, שמורים לא לחסן, ואני חושב שזו טעות נוראה וחמורה, ונדבר בהמשך השיעור על הפרוטים. השאלה הזו התחילה בשנת 1795-96. אני משתמש בתאריך לועזי, משום שהדברים האלה מופיעים בספרי ההיסטוריה, בתאריכים לועזיים, ופשוט לא חשבנתי מתי התאריך העברי. ואני חושב שלצורך פרקטי מותר להשתמש בתאריכים לועזיים, ואין בזה חשש איסור. אז בכל אופן, קרוב ל-1800 רופא אנגלי בשם ג'נר, אדוארד ג'נר, המציא את החיסון הראשון נגד אבעבועות שחורות. היום, הודות לחיסון של ג'נר, אין בעולם אבעבועות שחורות. באנגלית זה smallpox. המחלה הזו עברה ובטלה מן העולם הודות לחיסונים. והמחלה הזו הפילה רבבות לפני שמצאו את החיסון. עד כדי כך שהשלו הקודש כותב בנר המצוות, במסכת יומה, שהורים חייבים לפי הלכה להבריח את הילדים ממרכזי הערים כאשר יש התפרצות אפידמית, התפרצות של מגפה, והורה שלא יוציא את הילדים שלו מן העיר, עושה ליטנס הדין עם ילדים מתים, אז הם היו מודעים שזו מחלה מדבקת, ולכן כותב השלו, כאשר המגיפה מתחילה, חייבים להוציא את הילדים מן הערים, וללכת לפרברים, ללכת לשדות, להרים, להוציא אותם מן הערים. והמוגן אברום מצטט את השלו בסמן טוב קוף עין ווב, ובעקבות המוגן אברום, גם המשנה ברורה, סיבקות ניו דלד. וזה חידוש גדול שהמשנה ברורה מצטט את השלו. כי בימי המשנה ברורה כבר 100 שנה לפני כן, יותר מ100 שנה, כבר חיסנו ילדים. בני דורו של המשנה ברורה, למשל, זבחי צדק, שהיה הרבה לפני המשנה ברורה, ביורדי הקוף תזיין, גם הקף החיים ביורדי הקוף תזיין, הם כבר כותבים שבזמננו לא צריך להבריח את הילדים, כי יש לנו חיסונים. והם משבחים את הרופאים שהמציאו את החיסונים האלה ומנעו בכך סכנה. תפרס ישראל במסכת אובייס, פרק ג' משנה א', כאשר במשנה כתוב, חובב אודם שנברו בצלם, חביבין ישראל שנקרו בונם למוקוים, והטויסס יום טוב והמדרש שמואל, ורוב המפורשים אומרים שהרשע של המשנה, חובב אודם שנברו בצלם, מתייחס לכל אדם, לנוכרי, כמו ליהודי, כולם חביבים לפני המוקוים, כי כולם נברו בצלם אלוקים. חביב וניסול שנקרא בונם למוקוים. חביב וניסול שניתן להם כלי חמדה. אבל הרשע, חוב עבודם שנברו בצלם, מתייחס לכל אדם. ויש קטע מאוד ארוך ומאוד מעניין של התפס הסול, והתפס הסול כותב, שאין ספק שיש גויים שתרמו תרומה כל כך עצומה, גם לאנושות וגם לכלל ישראל, שהם נוחלי גן עדן, ויש להם חלק בעולם הבא, ויש לו רשימה של כמה גויים, ובראש הרשימה שלו הוא מביא את החוסד יינר, שהמציא את החיסון. הוא כותב מילה בגרמנית, ביידיש, אין סיכוי שאני אוכל להגיד את המילה הזו, יש בו בערך 25 אותיות, אני ניסיתי, אבל אין סיכוי שאני אוכל לצטט את המילה הזו, אבל הוא מתכוון לחיסון, לחיסון נגד אבעבועות שחורות, וכותב תפרס ישראל, שהחוסיד יינר שהציל רבבות רבבות בני אדם, ודאי שיזכה לחיי עולם הבא. אז המציאו לראשונה את כל המושג של חיסון, ותפרס ישראל במקור אחר, ביומה, פרק חס, זה הפרק שבו אנחנו לומדים את הדינים של פקיח נפש. חולה שיש בסכונה, ביום הכיפורים, שמותר לו לאכול, גם לאכול הססורס, גם לאכול ביום הכיפורים. ושם תפס ישראל עוסק בשאלה שהסיקה את עולם התורה לפני יותר מ-200 שנה. כן לחסן או לא לחסן. אז תפס ישראל דן בשאלה הזו, תשובה זר אמס יורדי קוף חוף גמל, דן, האם מותר לתת את החיסון הזה בשבת? ורואים בעליל בתשובה של הזר האמס, שהיה רבי שמואל כהן גודל, לא רבי שמואל כהן גודל, התנא, שהיה מהרוגי מלכס, אלא גם השם שלו היה רבי שמואל הכהן, היה מגדולי ספרד, ספר חשוב ביותר, ורואים בעליל שהוא לא יודע מה זה החיסון הזה, והוא מסופק עם זה רפואה סגולית, הרמב"ם אומר רפואה סגולית לא דוחה שבת, או שזה רפואה טבעית, משום שרב גדול לישראל בשעתו לא ידעו בדיוק מה זה החיסון הזה. אבל מכל מקום, דנו בזמניהם, כן לחסן או לא לחסן. ותפל סיסור מפלפל, והמסקנה שלו, לחסן. יצא לאור בשנת תוף קוף ממה, יותר מ-230 שנה. ולפי החשבון, זה ממש בשנים שבהם הוציאו את החיסונים הראשונים לשוק. בימיו של אותו רופא אדוארד ג'נר, יצא לו קונטרס בשם עולי תרופה, והקונטרס הזה נחשב על ידי תלמיד חכם בשם הרב אברום המבורג, מהעיירה ננסיך, אני לא יודע באיזה מדינה העיירה הזאת, והוא מספר בהקדמה שלו שהוא איבד בן ובת לאבעבועות שחורות, נפטרו לו שני תינוקות קטנים, ולכן זה הביא אותו לכתוב את הקונטרס. הוא היה בהג כאשר הייתה התפרצות של מגפה, ובלונדון עוד פעם, והוא כותב את הקונטרס הזה לשכנע שחייבים לחסן. אז זה קצת ידיעות היסטוריות ומקורות של גדוי לישראל שעוסקים בשאלה הזו. מה הייתה השאלה? במה דנו התפס ישראל ואותו רב אברום המבורג, וגדוילים אחרים שעסקו בשאלה הזו. נחלוקו גדוילי הפויסקים. האם אדם צריך להכניס את עצמו לסכנה מועטת כדי להציל את חברו מסכנה גדולה הרבה יותר? וזה הדיון הרחב בדברי הפויסקים. אז בייס יויסף סוף חוי שמשפוט, מביא הגוס ממוין יויס, שמוכיח מן הירושלמי שאדם חייב לסכן את עצמו סכנה מועטת כדי להציל חברו מסכנה רבה. והמגוס ממוין יויס ורוביס יויסף לא מציינים איזה ירושלמי, איפה הוא מצאו מקור בירושלמי. אבל למדתי פעמים רבות את הירושלמי, וברור כשמש יש רק ירושלמי אחד שממנו אפשר ללמוד הלכה הזו, וזה במסכת תרומה דף למד זין. שם מסופר בירושלמי, שרב אימי נחטף למעווה היער על ידי קניבלים, על ידי שודדים. וכשבאו לספר לרב יוינסון שרב אימי נחטף על ידם, הוא אמר, צריך להכין תכריכים. פעם למדתי את הסוגיה הזו עם הנכדים שלי, ונכד קטן שלי שאל שאלה אדירה שלא חשבתי עליה. היו לי הרבה קושות ושאלות בסוגיה הזו, אבל על זה לא חשבתי. אז שאל אותי הנכד שלי, אם הם קניבלים, אז מה צריך תכריכים? שאלה גאונית. לא חשבתי על זה. אז רב יוינסון אומר, קניבלים הם אוכלי בשר אדם. אולי ישאירו את העצמות, אני לא יודע. אבל מכל מקום, אמר רב יוינסון, צריך להכין תכריכים. זאת אומרת, אין תקווה, אין סיכוי. ריש לקיש, כידוע מכמה מקומות בבבלי בירושלמי, לפני שחזר בתשובה, היה לוחם. לוחם אז רוח, והיה אדם חזק מאוד. אומר ריש לקיש, אני לא מתייאש כל כך הרבה. אני נכנס ליערות, אני אחפש אותו. או שאני אהרג, או שאני אהרוג. אבל אני אעשה כמיטב יכולתי להביא אותו בשלום הביתה. וכך עשה ריש לקיש. ואין פירוט בירושלמי בדיוק מה קרה ביער, אבל כנראה שהוא איים על החוטפים ושכנע אותם לשחרר את רב אימי, והוא מביא את רב אימי בשלום הביתה. זה מה שמסופר בירושלמי. מוכיח הגוס ממוין יויס, ריש לקיש ודאי גם הוא הסתכן, אדם יחיד שילך ביער כשיש שודדים ורוצחים, אבל הסכנה לריש לקיש בכל אופן היה קטן יותר מאשר לרב אימי. רב אימי היה כנראה תלמיד חכם שלא ידע להילחם, וריש לקיש בכל זאת ידע איך להילחם, ומכאן מוכח שאדם צריך לסכן את עצמו במידה מועטת כדי להציל את חברו שעליו רובצת סכנה גדולה יותר. ואני תמה, אולי ריש לקיש נהג מנהג חסידות, אולי מכאן אפשר להוכיח שאדם רשאי לעשות כן, אבל מה הראיה שהוא חייב לעשות כן? מן הסתם לא היה חיוב. עובדה שרבי יוינסון לא דרש מריש לוקש תלך, ריש לוקש התנדב, הציע, אז איך אפשר ללמוד מכאן שזה חובה? אולי לכן, אבי זייסף לא מביא הלכה הזו בשולחן אורך. וזה מביא אותנו לשאלה כללית בדרכי הפסק, בדרכי האירוע. איך אנחנו מתייחסים להלכה שכתובה בביס יוסף, והביס יוסף מביא את ההלכה בשם הראשון ללא חולק, ומשום מה זה לא מופיע בשולחן אורך. איך מפרשים את התופעה הזו? ויש תשובה ידועה בספר יוסף, אומץ של אחידו, ואחידו אומר שיש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, אפשר ללמוד הלכה זו, אולי מהלכה אחרת שכן כתובה בשולחן אורך. ומשום שביס יוסף רצה לקצר את השולחן אורך, הוא שמח על כך שילמדו הלכה זו ממקור אחר של שולחן אורך. אפשרות שנייה, אם מדובר במילתא דלא שכיחא, בהלכה שלא מצויה, ולכן גם זה סיבה שביס יוסף השמיט את זה משולחן אורך, והוא שמח. הלמדנים הגדולים, פוסקי ההלכה, יראו את זה בביס יוסף. שתי ההנחות האלה מבוססות על גישה בסיסית. של הביס יוסף היה עניין גדול לקצר את השולחן אורך שלא יארוך מדי. הוצאה ראשונה של השולחן אורך בימיו של הביס יוסף, השולחן אורך והביס יוסף, השולחן אורך נתפס שלוש פעמים בחייו של הביס יוסף. ובפעם השנייה, הוצאה השנייה, השולחן אורך מחולקת ל-30 ימים. והביס יוסף תכנן שאנשים יחזרו על כל דלת חלקה של חנוך פעם בחודש. וכמו שהיום ספרי תהילים מחולקים ל-30 יום, דלת חלקה של חנוך היה מחולק ל-30 יום. כמה שנים אחר כך, אביס יוסף שוב התפיס את הספר, וההוצאה האחרונה בימיו של אביס יוסף כבר לא הייתה החלוקה הזו. אני חושב שאנשים אמרו לו, מה קרה לך? מה קרה לך? אתה לא ריאלי? מה, אתה חושב שב-30 יום אפשר לחזור על דלת חלקה של חנוך, עם המוגן אברום והטז, והמחצס השקל, מה, והפסחית שוב, וזה בלתי אפשרי. ולכן הוא דילג על החלוקה הזאת בהוצאה האחרונה. אבל מכל מוקוים, אנחנו מניחים, כך לפי דברי אחידו, שלביסי יוסף היה עניין גדול לשמור על הקיצור בשחנוך. ולכן, אולי אפשר ללמוד הלכה הזו ממקור אחר. אז הוא לא רצה לכפול פעמיים. אולי זה לא הלכה כל כך חשובה, משום שהיא לא שאלה מצויה, ולכן השמיט את זה משך הלוך. כאשר שתי אפשרויות האלה לא סבירות, עלינו להסיק, שהביס יוסף אומנם כתב את זה בביס יוסף, אבל הוא שלל את זה מן ההלכה. והוא פוסק שאין הלכה כאותה שיטה, ולכן זה לא מופיע משך הלוך. בנידון דידן, לא סביר לומר שביס יוסף השמיט את זה משולחן אורך כי זה לא שכיח. זה יכול להיות מאוד שכיח באלף וריאציות שונות. שאלות אלה הן מאוד רלוונטיות כפי שנראה עוד מעט. אז למה זה לא מופיע בשולחן אורך? גם אין מקור אחר בשולחן אורך שממנו אפשר ללמוד הלכה הזו. ולכן המסקנה המתבקשת היא שכך כותב אגרוס ממוניוס, אבל השולחן אורך פסק, אין אדם חייב להכניס את עצמו לסכנה כדי להציל את חברו. וכך פסק אסמה בסימן, טוב חובוב, וכך נקטו כל האחרונים. ואף על פי כן כתבתי במחסו שחלק ג' סימן קוף חוב בייס קוף חוב ג' ובשני הסימנים האלה פלפלתי באריכות בשאלה הזו, והיא נוגעת בזמננו בעיקר בקשר לתרומת כליות. אז היום יש המון אנשים חיים שתורמים כליות. אדם יכול לחיות חיים ארוכים בכליה אחת, ויש אפשרות לתרום כליה. וזו תופעה שאני מאוד גאה בה, ומאוד מעריץ אנשים שתורמים כליות, ואני חושב שזה קידוש השם גדול, כי במשך שנים רבות תקפו את הציבור החרדי, ציבור שומר המצוות, כאילו אנחנו לא רגישים לחיי אדם, ואנחנו לא תורמים איברים לאחר המוות, תמיד תקפו את הציבור החרדי, משום שאנחנו אכן נמנעים מלתרום איברים אחרי המוות בגלל השאלה העצומה של מוות מוחי. אבל לעומת זאת, אני חושב הרבה יותר קל לאדם לתרום את איבריו כאשר הוא מת, מאשר לתרום איברים כשהוא חי. ועשו הרבה מחקרים סטטיסטיים בציבור החרדי, ציבור שומר המצוות, תורם יותר כליות מאשר כל קבוצה אחרת על פני הגלובוס. אין בעולם כולו קבוצה, חברה, שבה יש כל כך הרבה אנשים שתורמים כליות. אני מכיר לפחות 30 אנשים שתרמו כליות לא לבני משפחה, לאנשים שהם לא מכירים. ואני חושב שזה המסירות נפש הגדולה ביותר שיש בדורנו, ואני כל כך מתפעל ומעריץ את האנשים האלה ונותן להם הרבה הרבה עידוד. וזה מביא אותנו לשאלה, האם מותר לאדם, האם חייב אדם להסתכן כדי להציל את חברו? הציצל יזה כתב תשובה לפני 50-60 שנה שבו הוא אוסר לתרום כליות. בהתבסס על הפויסקים שציטטתי לפני מספר דקות. אין אדם חייב להסתכן אפילו סכנה מועטת כדי להציל את חברו מסכנה גדולה יותר. אז לפני 50 שנה, בכל זאת, היה רמה מסוימת של סיכון למי שתרם כליה. היום הסיכון הזה כמעט ולא נמצא. אולי אחד מ10,000. אז בספרות הרפואית יש כל מיני דברים לגמרי לא צפויים. אדם מקבל חום וחצי שעה אחר כך הוא נפטר. אדם הולך לניתוח סטנדרטי עם הרדמה ולא קם עם הרדמה. יש דברים שקורים לא צפויים. אבל בדרך הטבע אין סכנה רצינית למי שתורם כליה. אני מכיר רופא בארצות הברית שבבית חולים שלו, במחלקה שלו, אדם נפטר, הוא תרם כליה, ובפעם הראשונה כשהוא התיישב במיטה, נפתחו התפרים והוא דימם למוות תוך זמן קצר. לא היה מבני ברית, אבל אלה מקרים מאוד מאוד נדירים. ואני פסקתי שם מנחסו של חלק ג' קוף חוף בייס, קוף חוף ג' לפי דברי הרדבז, יש כמה תשובות ברדבז, ומהם למדתי. כאשר הסכנה היא מזרית ביותר, רחוקה ביותר, חובה, ולא רק זכות. כאשר מדובר ברמת סיכון רחוקה, אבל עדיין סיכון מסוים, מידת חסידות בשום פנים לא חובה. כאשר רמת הסיכון לתורם או למציל מתקרב לרמת הסיכון של מי שרוצים להציל, אסור לאדם להכניס את עצמו לסכנה. עוד חידוש שכתבתי, אבל אני לא בטוח שזה מופיע שם בתשובה. בכל חברה מתוקנת בעולם המודרני, אנחנו מצפים מאנשים שיתנדבו בהתנדבות לעבודות שבהם אנשים נדרשים לסכן את נפשם כדי להציל אחרים. לא להתאבד, אבל בכל זאת לכנס לרמה גבוהה יותר של סכנה מאשר רק מצפים אנשים אחרים, למשל קבעים. להיות קבעי זה סכנה הרבה יותר גדולה מאשר לשבת בכולל. או לעבוד במשרד. קבעים נדרשים לכנס לבתים אפופי להבות באחריות. לכן מפקד צריך להעריך את המצב. לעולם לא נשלח אדם אל מותו. אבל ברור שאנחנו מצפים מקבעים לסכן את נפשם על מנת להציל אנשים. ואוי לחברה, בושה וחרפה לחברה שתתייאש מראש מכל מי שנמצא בבית, שיש בו שריפה. ונוותר מראש כל מי שנמצא שם בפנים בגלל הסכנה שצפוי לקבאי. שוטרים, יש מדינות בעולם, יש אזורים בניו יורק שבהם סכנה מוחשית רובצת על שוטרי סיור שעורכים סיורים ליליים בשכונות מאוד מסוכנות. יש צוללנים שהתפקיד שלהם לקפוץ ממטוסים ומסוקים לתוך ים כדי להציל אנשים שנטרפו בלב ים. בכל חברה יש אנשים שמתנדבים, וברור בעיניי שאילו אנחנו נשלוט במדינת ישראל וכל המדינה תתנהג לפי ההלכה, אנחנו לא נסגור את שירות הכבאות ונבטל את כל השירותים האלה שבהם אנשים מתנדבים לסכן את נפשם להציל אחרים. ויש לי ראייה מהלכה בהלכת דיונים, ואני חושב שהיא ראייה גמורה. כתוב על שויפתי ישראל, לא תגורו מפני איש. והגמור אומרת, וכך כתוב בטור ובשכנוח, ששופט אסור לו לפחד מאדם, וגם אם בעל דין מאיים עליו שיהרוג אותו, או מי מבני משפחתו, הוא מצווה לו סגורו מפני איש, ולא להימנע מלשפוט משפט צדק. אז אבס יוסף אומר, לא כל מי שמאיים מבצע, ועל פי רוב מי שמאיים לא מבצע, אבל אף על פי כן, האם נפסוק לחנווני? מישהו איים אליך להרוג, אז תתעלם ממנו, אדם סביר, כשמאיימים עליו בהריגה, הוא רשאי ואפילו מצווה לעשות כל דבר, להימנע מהסכנה. מה, אנחנו מתעלמים מבריונים שמאיימים להרוג? ברור כשמש שיש רמת סיכון מסוים, שבכל תחום אחר היינו פותרים את האדם להסתכן, אבל אם שופט ודיין ישתמת מלדון או יעוות את הדין בגלל שימו עליו, אז ליס דין וליס דיין, ולא הנחתו בס לברו מבינו, ואיש עשרה או חיים בלו, משום שכל אחד יאיים על השופטים, יאיים על הדיינים, ולכן הם לא יסגורו מפני איש. מכאן ברור כשמש, כאשר מדובר בצורך חברתי, בצורך חיוני לחברה, אנחנו מצפים משופטים, כן, להתעלם מסכנה אולי שמוגדרת סכנה רחוקה, אבל אי אפשר להגיד שסכנה הזו לא מוחשית. בטבעו של העולם, אנשים מתרחקים מן הסכנה כאשר מאיימים עליהם שיהרגו אותם. אבל שופט לא יכול להתחשב באיומים כאלה, כי אם כן ליס דין וליס דיין. ולכן, אני מחלק פה, אני אומר פה חידושים גדולים בהלוכה, ואני מבליע אותם, אבל אז מה האחוזים? הסברתי הרבה פעמים, ההלכה לא מדברת על אחוזים. ההלכה לא יכולה לדבר על אחוזים. איך אפשר לקבוע מה האחוזים שאדם שמאיים להרוג הורג? מה, אפשר לקבוע אחוזים? מה, זה שטות, זה הכל תלוי בנסיבות. וכאשר מדובר בסכנה גמורה, אני חושב שגם שופט רשאי להשתמת מן הדין, הוא לא צריך למסור את נפשו, זה לא גימל עבירס חמור שבתוירה. אבל בכל זאת אנחנו מצפים ממנו להתעשת בעוז רוח ולא יסגורו מפני איש. ומכל מקום, אני חוזר לחלוקות שקבעתי בתשובס. כאשר מדובר בסכנה רחוקה ביותר, שאין דרכם של בני אדם לחשוש מן הסכנה הזו, אז זה חובה. ולכן אני חושב חובה לתרום דם, חובה לתרום מח עצם. כאשר אדם יודע שהוא יכול להציל את הנפש, זה חובה גמורה. תרומת דם אין בסכנה. תרומת מח עצם בדרך כלל יש תחושה של חולשה כמה ימים, תוך שבוע בדרך כלל זה עובר. לא ידועים מקרים של מוות או חולי קשה בעקבות תרומת מח עצם, אני חושב שזה חובה גמורה. תרומת כליה, לפי הרגשוסי, אי אפשר לומר חובה, אבל ודאי מידת חסידות. כי הסכנה היא מזערית ביותר, וההצלה היא הצלה מיידית. יש אנשים שבלי כליה לא ישרדו, וזה ברור. ומח עצם מציל חולי סרטן, שללא תרומת מח עצם נחרצה גורלם. ולכן אני אומר, תרומת כליה, מידס חסידס. תרומת מח עצם או דם חובה גמורה. אבל כאשר מדובר בסכנה רצינית, למציל, הוא לא חייב להציל, אסור לו לסכן את נפשו, למרות שלפלוני יש סכנה גדולה יותר. ויאף על פי כן אני חושב שבשירותים חיוניים, זכותם של בני אדם ומידת חסידות, ותבואו ברכה על ראשם כאשר הם מתנדבים לעבודות שיש בהם רמת סיכון מסוימת. החברה בכל זאת מגינה על האנשים האלה ומעמידה לרשותם אמצעים שיכלו להגן על עצמם, אבל יאף על פי כן אנחנו מצפים מהאנשים שיתנדבו כמו שויפת, כמו שהוכחתי מהלכה הנעל בלחסדי יורם. ועכשיו אנחנו חוזרים לנושא של חיסונים. כל השנים כולם, גם לפני שנים פסקתי, חובה לחסן ילדים. אז הווה נבהיר, מדובר בחיסון המשולש. חצבת, חזרת, אדמת. מדובר בשלושה מחלות קשות, שבשנים עברו המון בני אדם מתו מהם, בעיקר מחצבת. חצבת היא מחלה מסוכנת עד למאוד. וגם כשלא ממיתה, לפעמים יש פגיעה מוחית כתוצאה מחצבת. הדמת, אם היא פוגעת בנשים בהיריון, היא גורמת מומים קשים בעוברים. והמחלות האלה היו מאוד שכיחות, והם לא נכחדו בניגוד לבעבועות שחורות שכבר לא קיים. הווירוסים האלה חיימים וקיימים. אבל כאשר כל הילדים מחוסנים ורק בודדים לא מחוסנים, אין סכנה ממשית. כי כל הסביבה מחוסנת. אז אותם בודדים שלא מחוסנים, אין להם ממי להידבק. וממילא הם לא יכולים להדביק אחרים. אבל ככל שיותר ויותר אנשים נמנעים מלחסן את הילדים, הסכנה גוברת. ואין בידינו לדעת איפה בדיוק הנקודה, המסה הקריטית, שממנו והלאה יש כבר התפרצות של מגיפה. ולכן פסקתי תמיד חובה גמורה לחסן. נשאלתי על ידי הורה, אבל כולם מחסנים. אני לא רוצה לחסן, אני רוצה לחסוך מהילד שלי את הטראומה, כי בדרך כלל יש תופעות לוואי אחרי סיכון. תופעות קלות. ולמה הורה לא זכאי? לחסוך את זה מהילדים שלו, הוא לא מסכן אף אחד. ומשתי סברות פסקתי שאין לו שום רשות והוא חייב לחסן. למה? טענה אחת מבוססת על בבלי וירושלמי. בבלי בסנהדרין קוף טס וירושלמי בבא ומציע טס וב. בשני המקורות זה אותו סיפור. בבבלי זה מסופר על אנשי סדויים, ובירושלמי על דור המעבול. יש דמיון בין שני החברות האלה. שניהם ידועים בקלקול המידות ובאכזריותם, ובחוסר ההתחשבות והחמלה שלהם. אז בבבלי וירושלמי מסופר, מה היה מנהגם של אנשי סדום ודור המבול? מישהו בא למרכז העיירה עם עגלה עמוסה בפירות, אגוזים, תאנים למכור. אלפי אנשים נקבצו, כל אחד לקח רק אגוז אחד, לטעום, רק אגוז אחד. תוך 10 דקות לא נשאר כלום. כל אחד מהם רחץ בנקיון כפיו, אומר, מה אני עשיתי? לקחתי אגוז אחד, זה פוחס משובב לוטה, רציתי לטעום. אבל תוך זמן קצר לא נשאר כלום, והסוחר יצא בשברון לב ובמפח נפש, ובלי פרוטה לפורטה. למה חזר מספרים את הסיפור הזה, ומה אנחנו לומדים ממנו? היחיד לא יכול לעשות מעשה, שאם כולם יעשו כמותו, זה יגרום לגזר ולעושק ולמפח נפש ולנזק. והוא לא יכול לומר, אני לא עשיתי כלום, אני רק יחיד. אם אני הייתי נשאר יחיד, פלוני לא היה שם לב. מה, כשהוא נוסע מעגלה לא נופל לגוז פה, הוא מצא ממזרח וממערב, מפסידים כמה פירות, מה עשיתי? אבל אתה צריך לקחת בחשבון, אם כולם יעשו כמוך, אז זה שבר גדול, ולכן גם היחיד עשו לו. ואמרתי תמיד, אותם בודדים שהם מאוד רחמנים, רוצים לחסוך מהילדים שלהם, אבל אם כולם יעשו כמותם, תהיה מגיפה. והייתי קול קורא במדבר, אבל בשנה הזו אנחנו רואים את זה. יום יום יש ידיעות על ילדים נוספים שנדבקו בחצבת, וכולם בחברה החרדית. ואני אומר בבושה, גם בחברה הערבית, רק בשני הקבוצות האלה בישראל יש חצבת, בגלל אותם חוכמולוגים שלא מחסנים את הילדים שלהם, ואשר יגורנו בה. כי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד לא מחסנים את הילדים, ובחודשים האחרונים מאות ילדים נדבקו בחצבת. ילד אחד מת, אולי יותר, מה שאני יודע, וכמה וכמה ילדים היו במצב קריטי, ואי אפשר עדיין לדעת מה היו התוצאות בעוד כמה שנים, אם הם פגיעות מוחיות בילדים האלה, עקב היעדר חיסון. והסברה השנייה שאמרתי מבוססת על סוגיה עוד יותר פשוטה, בובבאסה דפחס, וכל שימש בתקוף סמך גמל. במקורות האלה אנחנו לומדים שכל בני העיר חייבים או להתנדב לשמור או לשלם כדי לזכור שומרים. כי חובת השמירה רובצת על כולם במשותף. האם אדם אחד יכול להשתמט ולהתחמק? הלא ברור כשמש, אם אדם אחד לא יתנדב ולא ישלם, המערכת לא תתמוטט. יהיו אחרים שישמרו. אז למה החובה הזו רובצת על כולם? ברור כשמש. איזה זכות יש לך להתחמק כאשר מישהו אחר יצטרך לתפוס את מקומך? החובה הזו רובצת על כולם באופן שווה. אז איזה זכות יש להורה לומר, אני אחסוך מהילד שלי את הצער של החיסון, הסיבה היחידה שאתה יכול להרשות לו זאת לעצמך, כי אחרים כן מחסנים. אז בגלל שרובן ושמעון והשכן מלמעלה ומלמטה ומימין ומשמאל, כולם מחסנים את הילדים שלהם, וגורמים לילדים שלהם קצת הרגשה לא נוחה, ואתה נהנה מהצער של אחרים, ואתה נמנע, כמו שחובת השמירה רובצת על כולם, כך גם החובה לחסן. ולכן אמרתי תמיד, גם בימים כתיקונם, כשכולם מחסנים, כולם חייבים לחסן, ואף אחד איננו רשאי להתחמק, משום שתי הסוגיות האלה שעברתי. אבל את אשר יגורן הוא בא, והיום זה לא שאלה תיאורטית, אלא ישנה חצבת, עדיין לא ברמה של מגיפה, וברוך השם שאותם משוגעים, ואני יודע שאני מדבר בחריפות, אותם משוגעים שהם נגד חיסונים, גם הם נרתעו, כאשר ילדים בכל בתי החולים בריכוזים חרדיים, ובעיקר במעייני הישוע, הייתה חצבת, אז אני מקווה שרובם כן רצו לחסן את הילדים שלהם. וזה עוול נוראי כלפי אחרים, כי החיסון הזה לא ניתן אלא בגיל שנה. זאת אומרת, כל התינוקות עד גיל שנה נמצאים בסיכון, משום שלא נותנים את החיסון המשולש, אלא בגיל שנה. אז כל התינוקות הקטנים חשופים למחלת החצבת. והחצבת היא המחלה הכי מדבקת שיש בעולם. הרפואה לא מכירה מחלה שהיא כל כך מדבקת כמו החצבת. ומן הטעמים האלה אני סבור שלא מדובר במידס חסידס, אלא חובה גמורה להתחסן. אז ישנם רבנים, ובחברה שלנו מצטטים את זה הרבה, שהחיסון המשולש גורם לאוטיזם. לפני 20 שנה בדיוק, טוב שנונטס היה רופא באנגליה בשם וייקפילד, אנדרו וייקפילד, שפרסם מאמר בכתב עת מאוד מאוד נחשב, מן החשובות שבעולם בתחום המדע והרפואה, שבו הוא ערך מחקר וקשר את החיסון המשולש לאוטיזם. 5 שנים אחר כך התגלה שהוא נבל ונוכל, ולא רק המחקר היה לקוי, אלא שהוא קיבל כסף מחברות תרופות, חברה שרצתה לפצל את החיסון המשולש ל3 חיסונים, ותכננה לגרוף מיליארדים, ושיחדו אותו, והמחקר היה מזויף, ואותו כתב עת שפרסם את המאמר, פרסם התנצלות לפני קוריו, והורידו את המאמר הזה מן האתר, והיא כבר לא קיימת. ורק בחברה שלנו יש עדיין חוכמולוגים שמצטטים את השטות הזאת, שאין לו שום בסיס מדעי ובשום הסבר, ורק בחברה שלנו יש חוכמולוגים שעדיין מצטטים את ההבלים האלה, ואני מדבר בחריפות היום שלא כהרגלי, משום שאני מקווה שכל מי שישמע וחבר חבר ישראל יבין שאלה שלא מחסנים גורמים סכנה גם לילדים שלהם וגם לאחרים. אז הפויסקים נחלקו. האם לכנס לסכנה מועטת, להציל מישהו אחר מסכנה גדולה? כל הפלפול זה רק כשמדובר בשני אנשים. וחייך הוא קודם על החייך ואיך הוא. אבל פשיט על איש אדם חייב לקפל טיפול מונע שיש בו סכנה רחוקה ביותר של 1 מ-10,000 כדי למנוע סכנה מוחשית וגדולה מעצמו, כי כאן לא שייך חייך הוא קודם. אותו דבר בחיסון ילדים. אתה מחסן את הילד שלך לא רק לשמור על אחרים, אלא גם לשמור על חייו הוא, שהוא לא ידבק ושהוא לא יחלה. ומדובר בסכנה לרבים ולא ליוחיד. ומשום כל הטעמים האלה אני חושב חובה גמורה לחסן ילדים, לא מידת חסידות ולא דבר הראוי ונאה ויאה ומומלץ, אלא חובה הלכתית גמורה. ומי שלא מחסן את הילדים עובר באווירה חמורה של הסיאס מייקה, של שום הלכו, אולי אפילו שלא יסעמד על דם ריחו. הייתי מפליג עד כדי כך. מכיוון שאני לא רופא, אני לא יכול להתייחס לכל חיסון. אני גם אהיה פושע, משום שכל שנה אני מחליט להתחסן נגד שפעת, עודה ואיבוש, אף פעם לא התחסנתי. כל שנה אני מחליט להתחסן, אבל אני לא מגיע לזה. אני בדרך כלל, שהקודש ברוך ישמור עליי בזכות הרבים, אני מזניח הרבה דברים שקשורים לבריאותי, משום שכל יום אני חושב אולי מחר יהיה לי יותר זמן, ומחר אני חושב אולי מחרתיים יהיה לי יותר זמן, ואני לא חושב שסכנת השפעת היא במדרגה של סיכון. כן, יש אנשים מבוגרים וחלשים שמערכת החיסון שלהם לא חזקה, ולפעמים השפעת גורמת סיבוכים אחרים, אבל זה בכלל לא באותה רמת סיכון כמו חצבת לילדים קטנים. אבל רצוי, ודאי שרצוי להתחסן גם נגד שפעת, רצוי. אבל אני מודה שאולי מחר אני אתחסן. אולי. אז עסקנו בסוגיה חשובה ביותר, שיש בה חשיבות רבה, והדברים חייבים להישמע, ואינני מזלזל בכבודו של איש, וחלק מהרבנים מפורסמים והם חשובים עד למאוד, אבל כל אדם יכול לטעות, ואני חושב שזה טעות גדולה וחייבים לחסן ילדים. נשאלתי על ידי הורים. במקרה אחד סיפר הורה שהוא חיסן שני בנים ושניהם חלו במחנה מסוימת סמוך לזמן החיסון. ולכן הוא נמנע מלחסן את שאר הילדים, וברוך השם הם בריאים, האם הוא חייב לחסן אותם. ופסקתי לו שהוא לא חייב לחסן את שאר הילדים. אבל כן אמרתי שחייבים לבדוק עם רופאים מומחים כדי לברר אם יש סיבה אחרת למחלה שפגע בשני הבנים שלו. זה יכול להיות סביבתי, יכול להיות גנטי, וכאשר מדובר במספרים גדולים של רבבות, של מאות אלפים, יש לפעמים צירופים מקרים מאוד משונים, כי מדובר בעניין של מאות אלפים, של מיליונים. אין הכרח שהמחלה שפגע בשני הבנים קשורה לחיסון. אבל אם הנושא נבדק, ואין הסבר אחר מה גרם לאותו עניין שפגע בילדים, אז לכאורה זה דומה לסוגי ביבו מסמך ד' מייסו איכוב מחמס מילה. חזל לא היו מודעים למחנת ההימופיליה, שהיא מחנה שבה חסר מרכיבי קרישה בדם. יש תשובה ברדבז, תשובה מדהימה. גם הרדבז לא ידע מה זה הימופיליה. הרדבז נשאל יהודי שגוי מימו עליו, תתנו שיקטו לך איבר, אם לא יארגו אותך, האם הוא חייב לרשות שיקטו לו איבר? כותב הרדבז, לא, הוא לא חייב. כי לפעמים קיטוע של איבר, אפילו אצבע קטנה, יכול להרוג אדם. בעיני ראיתי, כותב הרדבז, אדם שהייתה לו שריטה באוזן, והוא דימם למוות. כך כותב הרדבז. אותו אדם היה לו הימופיליה קשה, והאדם לא קרש. וזה הסוגיה של מייסו איכוב מחמס מילה. אבל מכל מקום חזל קובעים נחרצות. שני בנים מייסו מחמס מילה, אנחנו לא יודעים אם יש קשר או לא, אבל לא מעלים את שאר הילדים, אף על פי שמדובר בביטול מיססוסי. ולכן, אדם שחיסן שני ילדים, ושניהם לא תופעות לוואי קלות, מוכרות, אלא מחלה קשה, ואין לנו הסבר למה זה פגע בהם, רשאי לנהוג משנה זהירות ולא לחסן את הילדים. אבל לא המקרים האלה זה הבעיה, כי אם כולם היו מחסנים מלבד אותם בודדים ממש, שאחד מתוך אלפים באמת לא הייתה נשקפת שום סכנה. הבעיה הוא כאשר מדובר בעשרות ובמאות אנשים, ובכל אחד ואחד יש הכפלה של הסכנה. חס וחלילה שלא נחזור לימי הביניים, כאשר המחלות האלה מפילים חללים רבים, ולכן אני אומר לסיכומם של דברים שלדעתי חייבים לחסן ילדים. אז השבוע אנחנו נפרדים מחומש בראשית, שכל כך התבשמנו ממעשה אבות. ופעמים רבות ציטטנו את דברי חז"ל, תונה דבר יוחאי עבודם לא עם עמוס יגיע מעשה למעשה אבות, ופעמים רבות ציטטנו את דברי הרמב"ן. כאשר הרמב"ן אומר מעשה אבות, יציר אל הבונים, לא רק סימן לבונים, יצירה לבונים. ומה שעשו האבות ומה שנעשה עם האבות לא רק היה רמז לעתיד, אלא קבעו עתידות, ועל ידי מעשיהם נתנו כוח וקבעו וסללו את הדרך של כלל ישראל עד הדור האחרון, עד קץ הימין. ואם למשל זכינו בדורנו לשוב לארץ אבותינו ולכבוש את הארץ בניסים גלויים ולהחזיק את הארץ בניסים גלויים במלחמות כעם בארצנו הקדושה שזכינו בהם לניסים גדולים, אין זה אלא בכוחוי של אויסי זוכן ינקו ובינו, שחזל אומרים במסכת חולין, כשיינקו הלך לישון, קיפל הקודש ברוך הוא את כל הארץ ישראל תחתיו כדי שתהי נויכה לכובש בפני בונוב. וכך למדנו בבוב הבאס על אברום אבינו כשהוא מתהלך לאורכה ולרוך בו, כדי שתינו יכלי כובש בפני בונוב, כי מעשה אבות היו יצירה לבנים. ואני רוצה בעיקר להתייחס ליוסף הצדק באותו מבט, באותו מבט. אז רבים שואלים, ובעיקר דבריו של אור החיים ידועים, איך זה שיוסף הצדק לא הודיע ליעקב אבינו כשהוא עלה לגדולה, והיה זה בכוחו, למה הוא לא טרח להודיע ליעקב אבינו שהוא חי, הוא ידע שבאביו יושב בסקוי ובתניסוי ובאבלוי ומתאבל עליו, למה הוא לא טרח להודיע ליעקב אבינו שהוא חי? ותירוצים שונים נאמרו. אור חיים אומר, הוא לא רצה להלבין את פני אחיו, והוא ידע, אם הוא יאמר ליעקב שהוא חי, יעקב ירצה לדעת מה קרה. איך הוא יסביר? למה שנים רבות יעקב לא שמע ממנו? הוא יצטרך לספר את הסיפור ולא רוצה להלבין את פני אחיו. אופר ואיפר אני תחס רגלו והקדושה של אור החיים הקודש. אבל תוארי וללמד אני צורך. תמיד היה קשה לי בדברי אור החיים הקודש. האחים בכל זאת פשעו עמו ומיינקוב הבינו. אז על מי צריך יותר לרחם? על ינקו והצדק או על האחים ששקרו לינקו ובינו ומכרו אותו לארץ מצרים? אני חושב שיותר היה ראוי לרחם על ינקו ובינו מאשר האחים עשו מה שעשו בדינו. לפעמים כשעושים את הדבר הנכון לא תמיד מתחשבים בלבון הספונים. אמרתי הרבה פעמים, איך מותר לאדם לתבוע את חברו לדין? חברו גנב ממנו 100 שקל. איך מותר לתבוע אותו בדין? יש אלבון הספונים. מה על פני חברו ברבים? יש 3 דיינים וספרי דדיינה ושני עדים ועוד כמה אנשים בבייסדין. איך מותר להלבין פנים בשביל 100 שקל? אבל כשעושים דין ומשפט אין אלבון הספונים. כשעושים את הדבר הנכון והמתבקש והראוי והמתחייב, אין איסור של אלבון הספונים. ויוסף היה אמור להודיע ליעקב אבינו שהוא חי. השבותים שיחזרו בתשובה, אולי זה יהיה לכפרת אבון. אני תמיד מדגיש בפני תלמידי את ישרותם של רבוסינו הראשונים, לא לפגוע באחרונים, אבל הראשונים תמיד היו ישרים בתחילת. אז יש לנו היום את דברי הראש על התורה, גם בפי בנו הטור, והראש מתרץ קצת דומה לאור החיים, קצת דומה, אבל הרבה לא דומה. הראש שואל את אותה שאלה, והראש אומר, שיוסף הצדק ידע שאם הוא יספר ליעקב אבינו מה עשו האחים, זה יגרום ליעקב אבינו יותר צער ועוגמס נפש מאשר האבלות על מות בנו. אם יעקב אבינו היה יודע מה עשרת הבנים זממו וביצעו ועשו ולא סיפרו לו והתאכזרו לאח שלהם, זה יגרום ליעקב אבינו יותר צער ושברון לב מאשר האבל על מות בנו. זה תירוץ של הראש, והתירוץ הזה הרבה יותר מתיישב על הלב. אבל אני לי כשעצמי, יש לי מבט אחר על כל העניין הזה. ולי ביום לי. כך אני מפרש לאורו של הרמב"ן והזויר, שהם מפרשים את כל מעשה יבויס. לא במבט של בין אדם לחברו. אני אומר, לגיטימי לפרש את זה במבט של בין אדם לחברו. כל עוד אנחנו עומדים מדסטויבס ודרכי הנוגה. אבל המבט השני הוא המבט הרוחני של הזויר ושל הרמב"ן. וליבי יואים לי, יוסף היה ברור לו מהרגע הראשון שמה שקורה כאן זה מהלך אלוקי. זה לא סיפור פשוט. קודם כל, עצם העובדה שאחים עשו מה שעשו, הוא הכיר אותם. הוא הכיר אותם. וכולם היו מלאך העליון. היו בונוב של יעקב אבינו, היו צדיקים גמורים, איש איש כברכתו ואיש איש כמעלתו, ולא מתאים להם לקחת אח, לזרוק אותו לתוך בור מול הנחוש והקרבים. כבר הוציאו אותו מהבור, ויוסף היה בטוח שחזרו בתשובה והתחרטו. אז מדחי אל דחי מוכרים אותו לאוכס ישמעאלם, לעם לא נודע, לארץ זרה, ויוסף עומד ותמיה. זה לא אחים שלו. לא ראוי, לא מתאים להם. ואז הוא מגיע למצרים, משלחים אותו לכלא. פתאום שני שרים חשובים יושבים בתא שלו, והם חולמים חלומות מטורפים. ויוסף הצדק לא לקח קורס בפתרון חלומות. הוא יושב אויל, מה הוא יודע על פתרון חלומות? אבל שואלים אותו והוא חושב, מי יודע? אולי יצליח לו. הוא מנחש פתרון ופילי פלויס, כאילו הוא נביא, וכמו שהוא אומר, כך קורה. ומיום ליום, מאירוע לאירוע, יוסף מרגיש יותר ויותר בבירור שאין כאן מהלך טבעי. דברים כאלה לא קורים בדרך הטבע. הוא יודע שיש כאן השגוח הפרוטס ומהלך אלוקי. ויש ביטוי במדרש. ראובן יוסף בסקוי ותניסוי, יעקב יוסף בסקוי ותניסוי, יהודה עסוק עם תמר, והקודש ברוך הוא יושב ובוירי אוירוי של מושיח. ויוסף מרגיש שכאן מתחולל משהו שקשור לאוירוי של מושיח. ואז אחרי שהוא מצליח לפתור את החלומות של שני השרים, זמן קצר אחר כך, המלך חלם, ובכל ארץ מצרים אין פותר חלומות יותר מדופלה מיוסף. מוציאים אותו מהכלא, אף פעם לא קיבל כזה טיפול קוסמטי, מרבישים אותו בגדים בגדי מלכוס שלא ראה מעודם כמותו, ומספרים אותו ומבסמים אותו, והוא בא אחרי המלך. מה העניין? פתרון חלומות. אני בטוח שיוסף נחרד. הם חושבים שאני פותח חלומות. אני ניסיתי פעם אחת והצליח לי. אבל יוסף יודע, זה לא דבר פשוט. זה מן השמיים. ננסה. והוא מצליח לפתור את החלום של פרוי. ואז מלך משוגע מחליט. נער עברי צעיר, ללא השכלה, הצליח לפתור חלום, אולי הוא גם אדמיניסטרטור. מה זה קשור? מה זה קשור? אז הוא פותח חלומות, לכן הוא יכול לנהל מדינה, ממלכה עצומה כמו מצרים, זה טירוף מוחלט. ויוסף רואה מצעד לצעד, מאירוע לאירוע, משהו גדול מתחולל כאן, והוא רק לוח. חייל על על לוח השחמט, בובה בתיאטרון בובות, מושכים את החוטים על המעלה, ויוסף מחליט, אסור לי לנקוט שום יוזמה, הוא לא יודע, מה הוא יודע? הוא עלול לשבש מהלך אלוקי, ולכן הוא לא יודע, והוא לא מודיע ליעקב כלום. יוסף כל הזמן זורם, זורם עם מה שנגזר עליו מן השמיים, הוא לא נוקט שום יוזמה, ולכן הוא לא מודיע ליעקב כלום, הוא לא יודע אם הוא תעלו. אולי הוא אפילו יודע ברוח הקודש שיעקב אמור לרדת לארץ מצרים ולסלול את הדרך בפני בני ישראל בגולוס מצרים ליתן להם שם ושארס, ולכן יוסף לא מרגיש שהוא רשאי לעשות דבר. כך לדעתי צריך ללמוד את הסוגיה הזו. וכך כל הסוגיה של יוסף ואיכוב. אז הגמור שואלת במגילת תזיין קושיה אדירה. כשיוסף פוגש את איכוב, נותן להם מתנות. לכולה נתן חליפות, ולביומן 300 כסף, וחמישו חליפויס. הגמור שואלת, לכולם הוא נתן חליפה אחד, וליוסף חמישה חליפות, דובר שנצטער בו יוסי צדק יקושל בוי, ינקב יודע מה קרה על ידי קסוינס פסים, והגמור אומרת בשבס דפיות, בשביל שני סלוהם מילויס נסגל גור הדבורם ויורדו, אבל סיינו למצרים, לעולם לא ישנה אדם בן בן הבונים, ומי יודע את זה יותר מיוסף שלמד את זה על בשרו? אז איך הוא נכשל בזה? כך שואלת הגמור במגילת הזין, והגמור מתרצת, רמז רמז לו שאוסד מרדכי ללבוש חמישה בגדקון. זה לא מתרץ את הקושיה? שלא ירמוז לו, אבל הוא ידע, דובר שנצטער בו יוסף צדק. אז מביאים בשם הגוין, שלאחים הוא נתן לכל אחד, חליפה מחוייתת יקרה ביותר, שעולה 5,000 שקל. ליוסף הוא נתן 5 מטס. וכולם ביחד היו שווים כמו חליפה אחת שלהם. הברקה יפה. אני מאוד מפקפק עם הגאון אמר את כל הוורטלך האלה. כי הם וורטלך בסופו של דבר. אני חושב שהגאון זכה למה שאומרים חזל בפרק ובמאובס, כל הלוי מתויר לשמוע זויך לדבורם הרבה, וזוכן לאודם שלו יבפונו, אלה וורטלך, זה לא התויר של הגרו. בסדר, אותי זה לא משכנע. לא משכנע. ומה עם 300 כסף? אז אני רוצה לספר לכם שני סיפורים של גדול ישראל בילדותם. וורטלך. אבל וורטלך נחמדים. אז מסופר שפעם אצל אביו של הבייס הלוי, דיברו עם הגאון הזה, ושאלו החכמים, מה עם 300 כסף? אמר הבייס הלוי, כמה השווי הבסיסי של עבד? 30 שקל. כשהורגים ילד, יש 30 שקלים. בגיטן דף מם דלת, כתוב בגמור, מי שמוכר עבד בין הנוכרים, קונצנויס עד עשור בדום אהוב. אם המחיר של עבד זה 30, עשור בדום אהוב זה 300. אז יוסף אומר לכל יתר האחים, הייתי שמח לתת לכולם 300 כסף, אבל אתם חייבים לי, בדיוק 300 כסף, כי מכרתם אותי לארץ מצרים, והמוכר עבד לבין הנוכרים, קונסים אותו עד עשור בדום אהוב, 10 כפול 30 של עבד זה 300, אז תגידו תודה רבה שאני לא דורש מכם תשלום, אבל אתם תצטרכו לוותר על ה-300, אבל לבניומן זה מגיע. הברקה מדהימה בשביל ילד, אבל גם רובן לא השתתף במחירה, אז למה הוא לא נתן לרובן? רק לבניומן? צורך עיון. מסופר שהאמר אמס שאל את הבייס ישראל את השאלה הזו כשהיה ילד, והבייס ישראל ענה כמו פוילשה, כמו פולני. אמר רבי ססוול, 300 כסף, אפשר להכניס בכיס, אף אחד לא יודע. אבל חליפה, כולם רואים. אמר רבי ססוול, וזה תירוץ פולני. הוא אמר, 300 כסף, הוא קרא לבנימין בצד ונתן לו מטפה. אמר לו, ביני לבינך. אבל חליפות, אם לא ילבשו אותם, אז מה הערך יש בהם? ולכן על החליפות שואלים חזל, דובר שנצטה בו יסד צדק. ואני אומר, כן. אנחנו שואלים על האובס ורוצים ללמוד מהם מידה שבין אודם לחווי אירועי, וכיצד צריך לנהוג, אבל לפעמים יש חשבונות שמיימיים שגוברים על המידה שבין אודם לחווי אירועי. אתם זוכרים בפרשס וישלח כשדיברנו, לא וישלח, כשלמדנו על הברכות של ינקב שקיבל במקום עשיו, ודיברנו, למה רמאות? והסברנו לפי הזויר. זה הכל עתידות, כל עתיד של כלל ישראל. כשגם הוא אומרת רמז רומז לוי, שמרדכי עתיד ללבוש חמישה בגדי מלכס, זה לא רק הוא רצה להודיע לו קוריוז, יציר לבונים, יציר לבונים. על ידי אותם חמישה חליפות שיענקב נותן לבנימין, הוא נתן כוח למרדכי, מאות שנים אחר כך, הוא נתן אלפי שנים אחר כך, אותם חמישה חליפות שיענקב נותן ליוסף נתנו למרדכי כוח לגאול את ישראל, ולהגלות לגדולה וללבוש חמש בגדי מלכוס, ובכך יענקב אפשר את הגאולה ואת ישוע סיסחויל ואת ביטול גזירס הומן הראשה. כך צריך ללמוד את הסוגיה. אז מה עם 300 כסף? אני לא יודע, כי חזל לא גילו. אבל אין ספק שגם אותם 300 כסף היו יצירה לדוירס ויצירה לבונים. ולא כל דבר גילו חזל. כך צריך ללמוד את כל הפרשיות בחומש בראשיס, וגם את הפרשיות של יוסף ואחוב ומה שהתחולל ביניהם. מה עשה אובס יצירה לבונים? ואנחנו מתפללים ומייחלים יום יום שהקודש ברוך יזכור חז די אובס. והברכה הראשונה בשמונה עשר זה ברכס אובס. וכבון המעכבת בברכס אובס, כנראה שזו הברכה החשובה ביותר, משום שכל מה שאנחנו מבקשים הקודש ברוך הוא וכל הזכויות שלנו, זה אבותינו הקדושים. וכל הולך בדרך אובס, אני מזכור מולה בזכוס אובס. אז כאשר אנחנו מסיימים את חומש בראשיס, נתפלל שהקודש ברוך הוא יזכור לנו בריס אובס וחז די אובס וזכוס אובס, ובגלל אובס תושיע בונים, וסובי גאולה לבני בניהם במהרו ויומנו, אמן.